הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק ה-19 של הלכות עדות. פרק זה, שהוא השני מארבעת הפרקים העוסקים בדיני העדים הזוממים, עוסק באופן הזמת העדים. בתחילת הפרק התבהר שהזמה חלה כאשר על פי עדות העדים המזימים לא יכלו העדים לראות את המעשה משום שהיו עמם במקום אחר, ואם הם לא יכלו לראותו באופן המצוי והידוע לכל. ואין לנו תולים שראו את המעשה באופן שאינו מצוי. לאחר מכן הוא מבאר את הדין כאשר העדים המזימים מעידים שאכן הראה המעשה שעליו מעידים העדים הראשונים, אלא שהוא קרה ביום אחר, והרמב״ם סיים בדיני ההזמה של העדים החתומים על השטר. פותח הרמב״ם בהלכה א', שניים שהעידו ואמרו, אנו ראינו שבמזרח הבירה שזהו מבנה גדול, הרג אדם זה את הנפש ביום פלוני בשעה פלונית, ובאו שניים אחרים ואמרו להן, הרי במערב הבירה הזאת הייתם עמנו בעת הזאת שעליה אתם העידים ולא במזרחה. כך שעידותכם שראיתם בעת הזאת שאותו אדם רצח במזרח הבירה היא שקר, הרי על בית דין לבדוק את הדבר, שבאם יכול העומד במערב הבירה לראות את מה שבמזרח הבירה אינן זוממים. דנו אומרים שאף שעמדו העדים במערב הבירה כמו שהעידה הקת השנייה, הרי ייתכן שראו משם את הרצח שהראה במזרח הבירה, ולפיכך אין העדים הראשונים נחשבים כעדי שקר ועדותה מתקבלת ונהרג הנידון על פיהם. וכתב המאירי שמדובר שמלבד אותם העדים שראו את המעשה, היה שם אדם נוסף שעמד בין העדים לנידון והתראה בו, והעדים שמעו את ההתראה. וכתב הדריש ששאף אם העדים השניים עומדים ליד העדים הראשונים, הרי אין בדבריהם עדות שהמעשה לא הראה שבכך ישנה הכחשה, דועיל ולא ניתן לראות מן המערב אל המזרח אלא בנסיעת עיניים למרחוק, הרי אין באמירתם של השניים שלא ראו את המעשה הכחשה לעצם המעשה. אך מה שעדותם של הראשונים קיימת זהו באם אפשר לראות ממערב הבירה את המתרחש במזרח הבירה. אך באם העומד במערב הבירה אינו יכול לראות את הנעשה במזרח הבירה, הרי מכיוון שהם מעידים שבשעה שהראשונים אומרים שראו את המעשה, הם היו במקום אחר שלא יכלו לראות ממנו את המעשה, הרי אילו העדים הראשונים עדים זוממים שהם נקבעים כעדי שקר ומצילים את הנידון ומקיימים בעדים הראשונים את מה שנאמר כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו והורגים אותם. ואין לנו אומרים שמה מאור עיניהם של העדים הראשונים רב, שהראייה שלהם חזקה יותר משל שאר האנשים ורואים להם למרחוק יתר מכל שאר בני האדם, כך שייתכן שהם כן ראו ממערב הבירה את הרצח שהרה במזרחה, וממילא בוודאי אף שלא נקבל את עדותם של הראשונים לגמרי ונהרוג את הנידון על פיהם משום שאין חוששים למיעוט, מכל מקום משום התכנות זו לא נהרוג את הראשונים כעדים זוממים, הרי אין לנו אומרים כך משום שאין תולים בדבר שאינו מצוי. ויקשו האחרונים על פי דברי הגמרא שפסק הרמב״ם בפרק שני, שבאם אמר עד אחד בשתי שעות ביום הראה המעשה, והשני אומר בשלוש שעות, הרי עדותן קיימת, משום שדרך העם ליטות בשעה אחת. ואם כן, מדוע כאשר שניים העידו שבמזרח הבירה הרג אדם זה את הנפש בשעה פלונית, באם שניים אחרים אומרים להם במערב הבירה הזאת הייתם עמנו בעת הזאת, באם לא ניתן לראות ממערב הבירה את מזרחה, הרי זו הזמה, והרי ייתכן שאחת מכיתות העדים טעתה בשעה. ותרצו על פי דברי התוספות בפסחים, שאין אומרים אדם טועה בשעה אלא בעד אחד, אבל בשני עדים אין אומרים ששניהם טעו בשעה. וכן אם העידו שניים ואמרו ביום פלוני בבוקר ראינו שהרג אדם זה את הנפש בירושלים, ובאו שניים אחרים ואמרו להן, הרי ביום זה שעליו אתם העידים בערב והייתם עמנו בלוד, ואיך אתם יכולים להעיד שבבוקרו של אותו היום ראיתם רצח בירושלים? הרי בית הדין בודקים את הדבר, שבאם יכול אדם להלך ברגליו או אפילו על הסוס שדוהר במהירות מירושלים ולהגיע ללוד מבוקר עד הערב, דהיינו שבאם יצא בבוקר מוקדם מירושלים יכולו להגיע באותו היום עד הערב ללוד, הרי העדים הראשונים אינן זוממים, שהרי אין בעדותם של האחרונים משום ביטול עדותם של הראשונים, שהרי יש לתלות שכך היה שהם ראו את הרצח בבוקר מוקדם בירושלים, ואחר כך דהרו על סוס מהיר והגיעו עד הערב ללוד, וכך ראו אותם העדים האחרים בערב בלוד, וממילא אנו מקבלים את עדותם של הראשונים כעדות אמיתית והורגים את הנידון. אך באם לאו, דיינו באם אף הרוכב על הסוס אינו יכול להגיע באותו היום מירושלים ללוד, הרי על פי עדותם של העדים השניים שראו אותם בערב בלוד, הרי התברר שהעדים הראשונים שהעידו בבוקר על רצח בירושלים אלו עדים זוממים, שהם שיקרו בעדותם ואין ממיתים את הנידון אלא את העדים הזוממים. ואין אומרים שם הקר קל ביותר, דיינו גמל מהיר ביותר, נזדמן להם לעדים מיד לאחר שראו את הרצח בבוקר בירושלים, ועל ידו הם קיפלו את הדרך, דיינו שכאילו קיפלו וקיצרו את הדרך, דאף שמשום אפשרות זו בוודאי לא נקבל את עדותם לגמרי ונהרוג את הנידון, הרי מכל מקום לא נקבע בוודאות שעדותם היא שקר ולא נהרוג את העדים הראשונים, אלא אנו קובעים בוודאות את העדים הראשונים כעדים זוממים והורגים אותם על עדות השקר שלהם, שאין תולים כדי לקבוע שעדותם הייתה אמיתית, אלא בדבר המצוי והידוע לכל, ובו משארין לעולם כדי לקבוע האם העדות היא אמיתית. אך באם אין אפשרות מצויה וידועה להגיע בזמן כזה מהמקום שעליו הם העידו את העדות אל המקום שעליו העידו העדים האחרים שהם היו בו, הרי אין לנו לתלות שמה הייתה להם אפשרות יוצאת דופן להגיע בזמן זה, אלא מזימין אותן שהעדים הראשונים נקבעים כעדים זוממים והורגים אותם על עדות השקר שלהם. ובתלמוד ירושלמי מבואר שהיו מחילות נסתרות מתחת להרים, בהן היו כמה וכמה אנשים עולים מלוד לירושלים וחוזרים בזמן קצר, ונגנזו אותן המחילות, וכתב בצופנת פענח שלעניין עדים זוממין אין חוששים שמה מצאו העדים את אחת מאותן המחילות ודרכן הגיעו מירושלים ללוד, כיוון שאין זו הדרך הרגילה. והדבר נכלל במה שכתב הרמב״ם שאין תולים אלא בדבר המצוי והידוע לכל. ונחלקו הראשונים במקרה שהעדים הראשונים עצמם טוענים שהגיעו מירושלים ללוד באותו היום על ידי גמל מהיר. שהתוספות כתבו שאף שבסתמה איננו חוששים לדבר זה שאינו מצוי, באם העדים עצמם טוענים שכך קרה הרי הם נאמנים. אך הרשב"א כתב שאף אם טענו כן אינם נאמנים משום שאין הדבר סביר. ובהלכה הבאה התבהר הדין כאשר העדים המזימים מעידים שאכן הרה המעשה שעליו מעידים העדים הראשונים, אלא שהוא קרה ביום אחר. הלכה ב', שניים שהעידו ואמרו באחד בשבת דיינו ביום ראשון בשבוע ראינו שהרג אדם זה את הנפש במקום פלוני, ובאו שניים אחרים והעידו ואמרו ביום זה שעליו אתם מעידים עמנו הייתם במקום אחר שהוא רחוק מהמקום שעליו הייתם, כך שלא ייתכן שראיתם ביום ההוא את הרצח באותו המקום שעליו אתם מעידים, אבל אומרים העידים המזימים ביום שלאחר יום זה שעליו הייתם דיינו ביום שני בשבוע הרגו אותו אדם בדיוק שעליו אתם מעידים לאדם זה בוודאי, דיינו שהעידים השניים מעידים שהרה אותו מעשה רצח כפי שמעידים העדים הראשונים, אלא שהם מעידים שהרצח הרה ביום אחר, בין שהם מעידים שהרצח הרה ביום שלאחר היום שעידו עליו העדים הראשונים, ואפילו אם העידו העדים אחרונים שקודם לזמן שעידו העדים הראשונים כמה ימים כבר הרגו אותו אדם, הרי זה ההורג, אם עידיו הראשונים נהרגים. דאף שעצם העדות על מעשה הרצח הייתה נכונה, מכיוון שהעדות שלהם שבאותו היום הוא רצח אותו נתבררה כעדות שקר על פי עדותם של העדים האחרונים, הרי הם נקבעים כעדים זוממים ומקיימים בהם את מה שנאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו שהורגים אותם. ומכל מקום הורגים גם את מי שהעידו עליו שרצח, וזאת על פי עדותם של האחרונים שהוא רצח ביום אחר, שהרי עדותם של האחרונים נתקבלה. ומה שהורגים את העדים הראשונים משום שזממו להרוג אדם, אף שהאדם זה שהעידו עליו רצח ביום אחר והתחייב מיטה על מעשהו, שבשעה שהעידו עליו הראשונים הוא כבר היה חייב מיטה על מעשה הרצח שעשה ביום אחר, ובפרט כאשר האחרונים העדים שהוא הרג כמה ימים לפני כן, שבאופן זה בשעה שהעידו הראשונים הוא בוודאי כבר היה רוצח, הרי מכל מקום אנו מחייבים את העדים הזוממים מיטה משום שרצו להורגו, וזאת משום שבעת שהעידו בבית דין שהרג, אף שהיה זה כבר לאחר מעשה הריגה שלו, עדיין לא נגמר דינו בבית הדין להרג, כך שהעדים הזוממים באו לחייב מיטה בשקר אדם שעדיין לא היה חייב מיטה. דאף שהוא כבר עשה מעשה שמחייבו מיטה, אינו נחשב לחייב מיטה עד שנגמר דינו בבית דין להרג. אבל אם באו שני עדים לבית הדין ביום שלישי בשבת, ועידו ואמרו באחד בשבת נגמר דינו של פלוני בבית דין אחר להריגה, שעל פי עדותם שנגמר דינו בבית דין אחר להריגה, צריכים הדיינים של אותו בית הדין שעידו בפניו להורגו, ואחר כך באו שניים אחרים ועידו ואמרו באחד בשבת שעליו אתם מעידים שבו נגמר דינו למיטה, הרי עמנו הייתם במקום פלוני הרחוק מאותו בית הדין שאתם מעידים שראיתם באותו היום שנגמר בו דינו למיטה, ולא ייתכן שראיתם את פסק בית הדין באותו היום, אלא שאף העדים האחרונים מעידים שאכן נגמר דינו בבית הדין למיטה, אלא שהם אומרים שהדבר לא היה ביום ראשון כפי שהם העדים הראשונים, אלא דינו נגמר למיטה כבר מערב שבת שלפניו, או אף אם אמרו העדים האחרונים שבשני בשבת שלאחר היום שעליו אתם מעידים נגמר דינו של אותו אדם למיטה, הרי אף שהעדים האחרונים העזימו את עדותם של העדים הראשונים, שנתברר על פי עדותם שמה שהעידו הראשונים שביום ראשון נגמר דינו של הנידון למיטה הייתה עדות שקר, שבאותו היום הם היו עמם במקום אחר, מכל מקום אין עדים אלו הראשונים שהוזמו נהרגין, שהרי מכל מקום ביום שלישי בעת שבאו לבית הדין ועידו עליו בשקר שביום ראשון נגמר דינו למיטה, הרי היה זה כבר לאחר שנגמר דינו להריגה, וזהו לא רק שהאחרונים העדים שנגמר דינו להריגה ביום שישי, שזהו קודם היום שעליו העידו העדים בשקר שנגמר דינו להריגה בו ביום ראשון, אלא אף כאשר העדים האחרונים מעידים שנגמר דינו להריגה ביום שני, שזהו לאחר היום שבו הראשונים העידו שנגמר דינו להריגה. מכל מקום, הרי העדים הראשונים העידו רק ביום שלישי שנגמר דינו להריגה ביום ראשון. ובשעה שהעידו עליו ביום שלישי, כבר נגמר דינו להריגה ביום שקודם לכן, ביום שני. ומכיוון שהעדים הזוממים רצו לחייב מיתה אדם שכבר נגמר דינו להריגה, אין הורגים אותם. משום שאדם שנגמר דינו בבית הדין להריגה נחשב לגברא קטילא, דהיינו לאדם מת שאף ההורגו ממש אינו נהרג עליו. ולפיכך אף העדים הזוממים, מכיוון שזממו להרוג אדם שנחשב כמת, אין הם נהרגים עליו. ממשיך הרמב״ם שכפי שהדין לעניין עדים שבאו לחייבו מיתה, כן הדין לעניין עדים שהעידו לחייב אדם את תשלומי קנס. כיצד? באם באו שניים לבית הדין ביום שלישי בשבת, והעידו ואמרו ב אחד בשבת גנב אדם פלוני באימה של חברו וטבח, דהיינו ששחט אותה, ונגמר דינו בבית דין אחר לחייבות השלומי ארבעה על עשה או חמישה על השור, שנתחייב כבר בבית הדין לשלם פי ארבעה או חמישה משווי הבאימה אותה גנב וטבח. ואחר כך באו שניים אחרים והעידו ואמרו באחד בשבת שלב אתם מעידים שראיתם בו שנגמר דינו של אותו אדם לשלם ארבעה וחמישה, הרי באותו היום אימנו הייתם במקום אחר שהוא רחוק מבית הדין שעליו אתם מעידים שבו נגמר דינו, כך שעידותכם שבאותו היום נגמר דינו היא שקר, אבל באמת גם אנו מעידים שנגמר דינו לשלם ארבעה וחמישה על כך שגנב וטבח, אלא שנגמר דינו בבית הדין ביום אחר שבערב שבת, עוד לפני היום שעליו העדתם שבו נגמר דינו, נגמר דינו וחייבו אותו בית הדין לשלם ארבעה או חמישה. ואפילו אם אמרו העדים האחרונים שבאחד בשבת גנב וטבח ומחר, ובשני בשבת נגמר דינו בבית הדין לשלם ארבעה או חמישה, הרי אף שבאופן זה הם מעידים שהחיוב בבית הדין היה מאוחר יותר מהיום שעליו העידו העידים הראשונים, הרי אף שהעידים האחרונים הזימו את העידותם של העידים הראשונים, שהעידו שבאותו היום שעליו העידו הראשונים שראו שנגמרה עידותו בבית הדין לשלם ארבעה וחמישה, הם היו עמם במקום אחר הרחוק מבית הדין, כך שעל פי העידותם של האחרונים נקבעה העידותם של הראשונים כעידות שקר. מכל מקום, אין העידים אלו שהוזמו משלמים את הקנה של ארבעה וחמישה כפי שרצו לחייב את אותו אדם בעידותם השקרית, שהרי מכל מקום באותה עת שבאו הראשונים והעידו עליו בבית הדין שנגמר דינו לשלם ארבעה וחמישה שזהו ביום שלישי, הרי אותו אדם כבר היה חייב לשלם ארבעה וחמישה, שהרי העידו האחרונים שנגמר דינו בבית הדין כבר ביום שישי או ביום שני לשלם ארבעה וחמישה, כך שעל פי עידותם השקרית הוא לא היה מתחייב לשלם ארבעה וחמישה שלא כדין, שהרי הוא כבר היה חייב לשלם ארבעה וחמישה כדין. וכתבו הצלח וארוך לנר שצריך לומר שהעדים האחרונים מעידים על אותו שור עצמו שעליו העידו הראשונים שגנב וטבח ונתחייב עליו ארבעה וחמישה, שמכיוון שכבר נתחייב על תביחת אותו השור ארבעה וחמישה, שוב לא ניתן לחייבו על תביחת אותו השור שוב פעם ארבעה וחמישה, כך שהעדים הראשונים לא הוסיפו בחיובו כלום ולפיכך הם פטורים. אך באים העדים האחרונים מעידים סתם שהוא גנב שור וטבח אותו ונתחייב עליו ארבעה וחמישה, שייתכן שאין זה אותו השור שעליו מעידים העדים הראשונים, הרי אף שעל פי עדותם של העדים האחרונים כבר נתחייב לשלם ארבעה וחמישה בבית דין על תביחת שור, עדיין התחייבו העדים הזוממים לשלם ארבעה וחמישה, שעל פי עדותם של הראשונים שגנב וטבח שור אחר הוא היה מתחייב לשלם עוד ארבעה וחמישה, ולפיכך עליהם לשלם כאשר זוממו שהוא ישלם. ומסיים הרמב״ם וכן כל כיוצא בזה יהיה הדין באופנים דומים. אך כפי שנתבהר בנוגע לעדי נפשות, דין זה הוא רק כאשר העדויות היו בנוגע לגמר דין, ששתי קטעי העדים מעידות על כך שכבר נגמר דינו בבית דין אחר לשלם ארבעה וחמישה, אלא שכל אחת מהם מעידה בנוגע ליום אחר. אך באם שתי קטעי העדים מעידות רק בנוגע לעצם המעשה, שהקט הראשונה מעידה שהוא גנב וטבח ביום ראשון והיא באה לחייבו בבית הדין ארבעה וחמישה על מעשים אלו, ואחר כך באו עדים אחרים והזימום, שאמרו עדי הקט השנייה באותו הזמן שבו אתם מעידים שהוא גנב וטבח, הרי הייתם עמנו במקום אחר ולא יכלתם לראות זאת, אלא שאכן הוא גנב וטבח ביום שני, ואף אם הם אומרים שהוא גנב וטבח ביום שישי, שגם על פי עדותם יש לבית הדין לחייב את הגנב ארבעה וחמישה, הרי באופן זה, אף שבית הדין יחייבו את הגנב ארבעה וחמישה על פי עדותם של האחרונים שהוא גנב וטבח, מכל מקום העדים הזוממים יהיו חייבים אף הם בארבעה וחמישה, שהרי ביום שלישי בשעה שהם העידו בבית הדין בשקר שהוא גנב וטבח, הרי עדיין אותו אדם לא היה חייב בארבעה וחמישה. דאף שהוא כבר גנב וטבח ביום שישי או ביום שני לפני שהעידו עליו ביום שלישי, הרי עצם מעשה הגניבה והטביחה עדיין אינם מחייבים אותו בקנס של תשלומי ארבעה וחמישה, שרק בתשלומי ממון עצם המעשה כהזק או הלוואה מחייבו ממון, אך בנוגע לתשלומי כנס, נאמר בתורה בפרשת משפטים אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו, שרק הרשעתם של בית הדין מחייבת את הגנב לשלם כפל שזהו כנס ולא עצם מעשה הגניבה. וכך הוא בנוגע לכל כנס כארבעה וחמישה על תביחה. ולפיכך ביום שלישי, כשהעידו העידים הראשונים שגנב וטבח והם זממו לחייבו ארבעה וחמישה, הרי אף שבאותה העת אותו אדם כבר גנב וטבח בשישי או בשני, מכל מקום הוא עדיין לא היה חייב את הכנס של ארבעה וחמישה, שהרי עדיין לא חייבו אותו בכך בית הדין. ויתרה מזו שהוא היה יכול להיפטר ממנו לגמרי על ידי הודעה שהרי מודה בכנס פטור. ואם כן, הם זממו בשקר לחייב אדם בכנס שהוא לא היה חייב בו, ולפיכך באופן זה יהיו חייבים העידים הזוממים לשלם ארבעה וחמישה. ורק באופן שבשעה שהעידו הראשונים ביום שלישי לחייבו ארבעה וחמישה, כבר נגמר דינו בבית הדין לשלם ארבעה וחמישה, הרי אז עדותם הייתה לחייב ארבעה וחמישה אדם שהוא כבר חייב ארבעה וחמישה, ולפיכך הם פטורים. וכל זה לעניין תשלומי כנס, אבל לעניין תשלומי ממון, כגון שהעידו שניים ביום שלישי שביום ראשון לבא אדם זה מחברו מנה, ובאו שניים והזימום שאמרו להם ביום ראשון הייתם עמנו במקום אחר, כך שלא יכלתם לראות את ההלוואה שעליה אתם מעידים, אלא שביום שישי או אף ביום שני לבא אותו אדם מחברו את המנה, הרי אף שלא העידו השניים שכבר נגמר דינו בבית הדין לשלם את אותו מנה שלבא, מכיוון שנתברר שביום שלישי בשעה שהעידו הראשונים שהוא לבא את המנה, הרי הוא כבר לבא את אותו המנה ביום אחר, הרי העדים הזוממים פטורים מלשלם את המנה, ומכיוון שקודם שהעידו הוא כבר לבא את המנה, הרי בשעה שהעידו הוא כבר היה חייב לשלם אותו. שבדיני ממונות, בשונה מדיני כנסות ומיטה, הרי לא פסק בית הדין הוא זה שמחייב אותו לשלם, אלא עצם מעשה ההלוואה או ההזק וכדומה הוא זה שמחייבו לשלם. ואף שאם לא יעידו עדים על כך בבית הדין הוא יכול להכחיש ולהיפטר, מכל מקום העדים הם רק כדי לגלות את הדבר. וכך גם פסק בית הדין לא הוא זה שמחייבו לשלם, אלא הוא רק מגלה שכבר נתחייב לשלם על ידי מעשה ההלוואה או ההזק. ובהלכה הבאה התבאר אופן ההזמה של עדים החתומים על השטר. הלכה ג' אין עדי השטר החתומים עליו להעיד שהמעשה הכתוב בו נעשה כדין, הרי באים באו עדים אחרים ואמרו עמנו הייתם ביום הנקוב בשטר במקום אחר ולא במקום הכתוב בשטר, ולפיכך חתימתכם בשטר היא שקר, הרי אין העדים החתומים על השטר נעשים זוממין, דהיינו שעדותם שבשטר נקבעת כעדות שקר והם חייבים לשלם לאותו האדם שנכתב בשטר שהוא חייב ממון את אותו הממון שבו רצו לחייבו על ידי מה שהעידו שקר בשטר, הרי אין עדי השטר נעשים זוממים עד שיאמרו העדים החתומים על השטר בפני בית הדין שטר זה שבו חתמנו בזמנו, דהיינו באותו היום הכתוב בשטר כתבנו וגם חתמנו עליו ולא יחרנו, שלא כתבנו בשטר זמן המאוחר מיום החתימה, שרק באופן זה כאשר באים שניים אחרים ואומרים שבתאריך הנקוב בשטר היו העדים עמם במקום אחר הרחוק מהמקום הכתוב בשטר, הרי בכך הם מזימים את העדים החתומים על השטר. אבל אם לא אמרו כן העדים בבית הדין שבתאריך הנקוב בשטר הם חתמו עליו, הרי אף על פי שזמנו של שטר הכתוב בו הוא באחד בניסן וכתוב בשטר שהוא נכתב בירושלים, ובאו העדים אחרים והעידו שעדי השטר היו עמהם בבבל ביום זה עצמו דיינו באחד בניסן, כך שלא ייתכן שהם חתמו על השטר באחד בניסן בירושלים. מכל מקום השטר כשר שמקבלים את העדות שבשטר ונוהגים על פיה, וממילא גם העדים כשרים שאין פוסלים אותם לעדות כעדי שקר, וזאת מפני שאפשר שכתבו בזמן מוקדם יותר ואחרו שכתבו בשטר תאריך מאוחר יותר מהתאריך שבו חתמו על השטר, וכגון שכשהיו בירושלים באחד באדר כתבו שטר זה שם ואיחרו זמנו וכתבו את זמנו באחד בניסן, שהדין הוא שבניגוד לשטר שהקדימו את זמנו, הרי שטר שאיחרו את זמנו הרי הוא כשר, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה, שהרי באופן זה לא ניתן להשתמש בשטר שלא כדין, אלא אדרבה הוא רק כוחו של בעל השטר, שאין הוא גובה מנכסים משועבדים אלא מאלף בניסן ולא מאלף באדר, שהוא לא יכול לגבות בשטר זה את כל הנכסים שמחר הלווה בין אלף באדר לאלף בניסן, וזאת על אף שההלוואה קדמה למחירת הנכסים. ומכיוון שייתכן ששטר זה שהתאריך הנקוב בו הוא א' בניסן נכתב ב' באדר, הרי כאשר באים עדים אחרים ואומרים שהעדים החתומים על השטר היו עמם בבבל ב' בניסן, אין בכך הזמה לעדותם של הראשונים, שהרי ייתכן שהעדים חתמו על השטר בירושלים ב' באדר ואז הם יצאו לבבל, כך שב' בניסן הם כבר היו בבבל. דהיינו שאף אם העדים עצמם אינם טוענים שאיחרו, טוענים זאת עבורם ואין פוסלים אותם ואת השטר. ורק אם הם עצמם אומרים בפני בית הדין שהם כתבו את השטר בזמן ולא איחרו אותו, וכתב השח שכך אם גם כתבו העדים בשטר עצמו שהחתימה הייתה בזמן הכתוב בו, הרי באופן זה באים עדים אחרים מעידים שבאותו הזמן הם היו במקום אחר, הרי בכך הם מזימים אותם. ואתה כותב הרמב״ם שבמקרה שאמרו העדים בבית הדין בזמנו כתבנו את השטר והוזמו על ידי שבאו עדים אחרים והעידו שבזמן הכתוב בו היו עמהם במקום אחר, שבאופן זר היא נפסלה לא רק עדותם זו שבשטר, אלא העדים עצמם נפסלו לעדות מאחר שנתפסו בעדות שקר, והדין הוא שעד זומם נפסל לא מהעד שנקבע בבית הדין ששיקר, אלא הוא נפסל מלמפרע מעד שהעיד את עדות השקר, וכפי שנתבהר בפרק עשירי. אך כאן שעדים אחרים מעידים שבאותו היום שהם חתמו בשטר הם היו עמם במקום אחר, הרי לא ייתכן שהם חתמו על השטר בתאריך הנקוב בו במקום הכתוב בו, ואם כן צריך בירור מהו הזמן שבו חתמו על השטר בשקר, שמאותו הזמן הם נפסלים כעדי שקר, וכל העדויות שהעידו מאותו הזמן נפסלות. הרי הדין הוא שאם יש שם עדים שיודעים מה היום שבו חתמו העדים על השטר, או שיש עדים שלא ראו את מעשה החתימה, אך ראו את זה השטר וחתימת ידם של העדים בו ביום פלוני, שמעידים שביום מסוים הם ראו את חתימת ידם של העדים על השטר, הרי כיוון שהוזמו העדים החתומים על השטר על ידי שעדים אחרים אומרים שבאותו היום שבו הם חתומים על השטר הם היו עמם במקום אחר, כך שנתברר שחתימתם על השטר הייתה בשקר, הרי כאמור באופן זה הם נפסלו למפרע לכל העדויות מיום חתימתם על השטר, ולפיכך באם יש עדים שיודעים מהו היום שבו הם חתמו על השטר הרי הם נפסלו מאותו היום, אך באם אין עדים על עצם חתימתם על השטר אך ביום מסוים ראו עדים את השטר וחתימת ידם של העדים בו, הרי זה נפסלו העדים מאותו היום שבו נודע שחתמו על השטר, ואף שכאשר העידו העדים בבית הדין ונודע אחר כך שהעידו בשקר, הרי הם נפסלים מלמפרע רק מהזמן שבו נחקרה עדותם של העדים בבית הדין ונתקבלה. הרי העדים שחתמו על השטר ונתברר שהעידו בשקר נפסלים מעת החתימה, וזהו משום שהכלל הוא שהעדים החתומים על השטר הרי הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין בעת החתימה, שהרי בית הדין מקבלים את עדותם שבשטר ללא שיחקרו אותם. ומכיוון שכך, לאחר שנתברר שהעידו בשקר, הרי מעט שאנו יודעים שהם חתמו על השטר, נפסלות כל העדויות שלהם. אבל אם אין עדים שראו את עדותן, דיינו את חתימתם על השטר. וכן לא היו עדים שראו את השטר מקודם לזמן זה, להעיד שבזמן זה הם כבר היו חתומים עליו. הרי הם אינם נפסלים לאחר שהוזמו, אלא מעט שהעידו העדים החתומים בשטר בבית הדין, שכתב זה של החתימות שבשטר הוא כתב ידן. והוסיפו ואמרו, בזמנו כתבנו ולא יחרנו. הרי כאשר באו עדים ועידו שבתאריך הנקוב בשטר הם היו עמם במקום אחר, שממילא חתימתם שבשטר היא עדות שקר, הרי הם אינם נפסלים מהתאריך הנקוב בשטר שאז הם העידו את עדות השקר שלהם, שהרי אפשר שלא נכתב ונחתם השטר בזמן הכתוב בו, אלא ביום זה שהעידו בבית הדין שזהו כתב ידם, בו ביום חתמו על השטר, ואף שיש לו לשטר כמה שנים, דיינו שעברו כבר כמה שנים מהתאריך הנקוב בו. והם שיקרו ואמרו שבזמנו דיינו בתאריך הנקוב בשטר, כתבנו וחתמנו על השטר, שהרי שני עדים מזימום ואמרו שבתאריך הנקוב בשטר הם היו עמם במקום אחר. כך שאין לדעת מתי הם חתמו על השטר, וייתכן שהם חתמו עליו רק באותו היום שבו הם העידו שחתימות שבשטר הם כתב ידן, אף שהם הוסיפו בשקר ואמרו שהם חתמו עליו כבר בתאריך הנקוב בשטר. ולפיכך, באם אין עדות על כך באיזה תאריך הם חתמו על השטר, או לחלופין עדות על כך שבתאריך מסוים נראתה חתימת ידם על השטר, הרי אין שום הוכחה לכך שהם חתמו על השטר בשקר לפני אותו היום שבו יצא השטר בבית הדין והעידו העדים שזהו כתב ידן, ולפיכך כאשר הם מוזמו אין הם נפסלים לעדות אלא מאותו היום. וכתב הכסף משנה שאף שהדבר ספק מתי הם חתמו על השטר ונפסלו לעדות, דייתכן שהם חתמו עליו עוד קודם ליום זה שבו יצא השטר והעידו עליו בבית הדין, ואם כן הם כבר היו פסולים עדות בזמן מוקדם יותר. מכל מקום מספק אין אנו פוסלים את כל השטרות שעליהם חתמו אותם העדים במשך זמן זה, וכך גם את כל העדויות שהעידו במשך זמן זה, שמספק אין להפסיד לבעלי השטרות או לבעלי הממון. ובכללות מה שנתבהר בהלכה זו ששייכת הזמה בעדים החתומים על השטר, הרי אף הריף סובר בזה כהרמב״ם, וטעמם הוא על פי הכלל שנתבהר שעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, וממילא חלים עליהם כל דיני הזמה כמו של עדים שנחקרה עדותן בבית הדין, אחרן הביא עדת בעל המויר שבעדות שבשטר לא נאמר דין כאשר זמם. דועיל ועד זומם חידושו אין לך בו אלא חידושו, וסתם עדות האמורה בדין הזמה היא עדות בעל פה. ונחלקו הפוסקים האם לדעתו לא נפסלו העדים החתומים שבשטר לעדות כלל כשהזימו אותם, או שרק לא נאמר בהם דין כאשר זמם. ובשולחן ערוך נפסק כדעת הריף והרמב״ם שאף בעדים החתומים בשטר חל דין ההזמה. וכאן מסתיים הפרק ה-19 של הלכות עדות.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.